בואו נפתח באיגרת אל הרומים, פרק ח', זה פרק 8, בעמוד 289, ונקרא את שמונת הפסוקים הראשונים. אני חוזר, רומים, פרק 8, פרק ח', עמוד 289, שמונת הפסוקים הראשונים. אני אקרא בכל העם. על כן, אין אשמה ואלה אשר הם במשיח ישוע, המתהלכים בלא כבשר כי הם לפי הרוח. כי תורת רוח החיים במשיח ישוע שחררה אותי מתורת החטא והמוות. כי מה שלא יכלה התורה לעשות, הנחלשה על ידי הבשר, עשה האלוהים בשלחו את בנו בתואר בשר החטא ובעד החטא, וירשיע את החטא בבשר. למען תמלא חוקת התורה בנו, המתהלכים בלוח הבשר כמלפי הרוח. כאשר הם על הבשר, בנייני הבשר יחשובו, ואשר לרוח, בנייני הרוח יחשובו. כי מחשבת הבשר היא המוות, ומחשבת הרוח היא החיים והשלום. יען מחשבת הבשר רק שנאת אלוהים היא, באשר לא תשתעבד לתורת האלוהים ואף איננה יכולה. ואשר הם ובשר לא יוכלו להיות רצויים לאלוהים. אני אזכיר לכם, עברנו על פסוק ראשון לפני 4 שבועות, ועבר קצת זמן. אני אחזור בקצרה על הפסוק הראשון שדיברנו עליו בערב שלם, ואחר כך נמשיך את יתר 7 הפסוקים. שימו לב, על כן אין אשמה באלה אשר במשיח ישוע, המתהלכים בלא כבשר כי הם לפי הרוח. פסוק הזה מבחינה תיאולוגית מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. אני מקווה שכל אחד מאיתנו מרגיש עמוק בליבו ויודע שהוא לא אשם, שהוא נקי. מתי? כל הזמן. זה המצב. מה התנאי? להתהלך ברוח. להתהלך ברוח. זה לא תהיה נבונות, זה לא רק להאמין בישוע. אני מאמין בישוע, אז מה? יודעים שגם השדים מאמינים בו. השאלה אם אתה מתהלך ברוח או לא מתהלך ברוח, זאת השאלה. שימו לב. עכשיו, השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול, מה זה להתהלך? למה הכוונה? מה זה להתהלך? אתה יודע מה זה? מדובר על דרך חיים. מצב שבו אדם כל הזמן פועל בצורה מסוימת. כל הזמן. מה זה להתהלך ברוח? אדם שרוח הקודש בקרבו, כלומר הוא נטבל ברוח הקודש, ורוח הקודש עוזר לו בשני הדברים הכי חשובים שאנחנו לא יכולים לעזור לעצמנו. דבר ראשון, לדעת מה לעשות, איזה החלטות לקבל. איך אנחנו יכולים לדעת? איך אפשר לדעת? הרי כולנו יודעים שדבר שנראה אולי נכון היום יכול להתגלות כטעות מאוד חמורה בעתיד. זה קורה במיוחד בתקופה שלנו, שבהם השינויים כל כך מהירים וקיצוניים, אי אפשר לדעת. ואנחנו לא פעם אמורים לקבל החלטות מאוד חשובות שמשפיעות על כל צורת החיים שלנו. אם זה לימודים, החלטה חשובה. אנחנו מקבלים החלטה ללמוד כמה שנים, עבודה, לפעמים הרבה מאוד שנים, נושא של נישואין, החלטה מאוד משמעותית, קהילה, מגורים, דברים מאוד חשובים. איך אפשר לדעת? ואני אומר לכל אחד מאיתנו, אם חלילה אנחנו עושים טעות בהחלטה חשובה, נשלם מחיר כבד, שלא תהיה לי הבנות. מה לעשות כדי להימנע מטעויות, מיוחד טעויות חמורות, כמו אלה שהזכרתי עכשיו? להתהלך ברוח. רוח הקודש זה אלוהים. אלוהים, הוא יודע את הכל, הוא יודע את העתיד. והוא מדריך אותנו מה לעשות. מאמין, מאמינה אמיתיים, לפני כל החלטה, מתפלל, מבקש, אנא אדוני, תדריך אותי, לדעת מה הדבר הנכון, עם רצון אמיתי, לעשות את רצון אלוהים וישוע, לפי הדרכת רוח הקודש. אבל זה לא מספיק. רק לדעת זה לא מספיק. למדנו בפרק ז' בפרק השני, שגם הרצון של בן אדם, הרצון לעשות את הטוב, מאוד מאוד חשוב, אבל לא מספיק. מה צריך? כוח. כוח לעשות את הדבר הנכון. יכול להיות שאלוהים מדריך מישהו מאיתנו ללכת לגור במקום שמאוד לא מוצא חן בעיניו. לא נעים לו להיות שם. אז מה? האם לא לציית להדרכת אלוהים? צריך כוח לקבל לך, אני עושה את הדבר הנכון. למרות זה קשה לי, זה לא נעים, ממש לא טוב, אני כן עושה את זה. נניח שבחור הכיר בחורה מאמינה, שניהם מאמינים, נוצר קשר, שניהם מאוד נהנים להיות ביחד, זה טבעי ויפה. וברור שכל אחד מהם מתפלל באמת להדרכת אלוהים. עבורנו אין מקום לחברות סתם, זה לא קיים. היכרות בין מאמינים זה רק למטרת נישואין, לא שום דבר אחר. ומתפללים, ותארו לכם שפתאום רוח הקודש מדריך את הבחור, את הבחורה, לא משנה. להפסיק את הקשר. זה לא רוצה לאלוהים. אגב, אני עברתי מצב כזה, אני יודע על מה אני מדבר. זה לא פשוט. תחשבו רגע אחד, עם כל הקושי, וזה לא פשוט, לציית לרצון אלוהים. ואם רוח הקודש מדריך להיפרד, להיפרד. אני, כשהייתי בערך בגיל 30, אני הכרתי בחורה, לא הייתי נשוי אז, מאמינה, מאוד נחמדה, והיינו בקשר כמה חודשים, והתפללנו. רצונך או לא? האמת שלא ידעתי. גם היא לא ידע. היה לנו מאוד נחמד להיות אחד עם השני, דיברנו, נפגשנו, הכל היה נקי לגמרי כמובן. ואמרנו אחד לשני, ברגע שמישהו מאיתנו ידע בוודאות, הוא יגיד לשני. אמיתי לגמרי. זה נמשך כמה חודשים, לא פשוטים, תאמינו לי. אחרי כמה חודשים היא מתקשרת אליי, אומרת, אני רוצה לדבר איתך, קבענו פגישה. אחרי כמה זמן היא אמרה לי, תשמע, אני התפללתי וצמתי, ואיך שאתם מבינים, זה לא טעם אשתי, וצמתי, ואנחנו צריכים להיפרד. היא אמרה לי את זה. קשה לי לתאר את הרגשה שעברה לי, זה בא לי בהפתעה מוחלטת, אבל לנו הסכם, שברגע שמי שמאיתנו יודע, הוא אומר לשני, ולקבל את רצון אלוהים, וקיבלתי את זה. באותו ערב נפרדנו. זהו, מאז לא ראיתי אותה גם. היה לפני יותר מ-30 שנה, כמעט 40 שנה. זה לא פשוט, אבל לא לעשות טעות. אם רוח הקודש מדריך לציית. ואני אומר, לא פעם אני אומר לכם, גם מתוך ניסיון אישי, צריך הרבה כוח. ורוח הקודש לא רק מדריך אותנו מה לעשות, הוא גם נותן לנו את הכוח והיכולת לעשות את הדבר הנכון למרות הקושי. אני שואל, מה צריך יותר מזה? מה צריך יותר מזה? זה מושלם. לכן מי שמתהלך ברוח, הוא חי ברצון אלוהים. ככל שאנחנו יותר נאמנים ומצייתים, אנחנו יותר מדייקים, נעשה גם פחות טעויות בחיים שלנו. זה ברור. החיים שלנו מתנהלים נכון, אנחנו נקיים. האם אנחנו מפסיקים לחטוא? האם מי שמתהלך ברוח, חי לפי הדרכת רוח הקודש, בגבורה של הרוח, האם הוא מפסיק לחטוא? מה אתם אומרים? ברור שלא, הלוואי זה היה קורה. ברור שלא. לצערי הרב, כולנו חוטאים עד יומנו האחרון. לא יעזור לנו כלום. זה בגלל הטבע החוטא שלנו. אנחנו לא יכולים לשנות את זה. אלא מה? למרות הטבע החוטא, אין בנו אשמה. מישהו ישאל, איך זה יכול להיות? הרי אתה חוטא בכל זאת. התשובה מאוד פשוטה. מאמין, מאמינה אמיתיים, הם לא חוטאים בכוונה. אני מדגיש. כל דבר שאנחנו יודעים שהוא חטא, שהוא לא רצוי בין אלוהים, לא עושים אותו, נקודה. ומבקשים לפעמים את הכוח מהאדון לעזור לנו להימנע מהרע ולעשות את הטוב. וכשאנחנו בכל זאת נכשלים וחוטאים בשגגה, יש לנו פתרון, תודה לאל. אנחנו מתוודים על החטא. אין מה להצדיק כל חטא שלנו, חטאנו. לבקש סליחה מאדון, ישוע סולח לנו בצורה שלמה, ואנחנו נשארים נקיים ללא אשמה. זה המצב. אני לא מכיר ולא יודע דבר יותר טוב ונפלא מזה. אין אשמה. ושלא תהיה יבנות, אני ארחיב על זה הדיבור בהמשך הפרק. אם חלילה, וזה יכול להיות, תראו את זה לא עכשיו, עוד אולי שבועיים, ארבע שבועות, אם חלילה, מאמין או מאמינה שנטבל ברוח הקודש, הוא מתהלך בבשר, והערב נדבר הרבה מה זה לחיות בבשר, הוא מתהלך בבשר, הוא חוטא ויש בו אשמה. הוא אשם לפני אלוהים, כי הוא לא חי ברוח. ואני חוזר על המשפט זה כמה פעמים, בעיניי הוא מאוד עקרוני. כל אדם שנולד מלמעלה יכול, לפי הבחירה שלו, לחיות ברוח או לחיות בבשר. נבין את האמת הזאת. מי מחליט? אנחנו. בחירה שלנו. כל עוד אנחנו בוחרים לחיות ברוח, אנחנו נקיים לפני אלוהים ולא אשמים. ישנים בשקט בלילה ולא דואגים. תודה לאל, אנחנו בחסד השלם של אלוהים. עכשיו, כפי ששמתם לב שקראנו את הפסוקים, הפסוק הזה, שהוא כל כך משמעותי, זה דרך חיים שלמה, כפי שאמרתי. למעשה הוא גם מהווה הקדמה לכל המשך הפסוקים בקטע, על ההבדל העצום, הייתי אומר, הניגוד המוחלט, המוחלט, בין חיים בבשר לבין חיים ברוח. אלה שתי צורות חיים מנוגדות לחלוטין. וברור לכולנו שמאמין לא יכול בו זמנית גם לעשות את הטוב וגם לעשות את הרע בין אלוהים. אין כזה דבר. או בבשר או ברוח. בואו נעבור לפסוק השני. כי תורת רוח החיים במשיח ישוע שחררה אותי מתורת החטא והמוות. תשימו לב עכשיו מה פולוס עושה. הפסוקים לדורשים המון ריכוז, ואני מקווה שאתם מרוכזים. פולוס עורך כאן השוואה בין מילים, משתי תורות. תורת רוח החיים במשיח ישוע, לבין מי? לבין תורת החטא והמוות. ואולי נתחיל עם הסוף. מה זאת אומרת תורת החטא והמוות? על איזה תורה הוא מדבר כאן? אני חושב שהתשובה ברורה, אנחנו בפרק ח' כאן, למדנו הרבה לפני כן, ברור לגמרי. זה התורה, תורת, מה שקרה תורת משה. חמשת חומשי תורה, אלוהים נתן לעם ישראל את התורה. התורה הזאת נקראת, איך שפולוס קורא לה, תורת החטא והמוות. למה? סיבה פשוטה, דיברנו על זה ברבות, אני אחזור בקצרה. מי שחי לפי התורה, כמו הייתי אומר, לצערי, יהודים דתיים בארץ, במקומות שונים בעולם, שלא מכירים את ישוע, ומשתדלים למצוא חן לפני אלוהים על ידי שמירת מצוות התורה, הם בבעיה. בעיה מאוד קשה. למה? הם לא מצליחים. דיברנו על זה רבות. שום בן אדם לא יכול להצטדק לפני אלוהים על ידי שמירת מצוות התורה. זאת אמת מוחלטת. לכולם, בכל מקום. אי אפשר. מה התוצאה? אדם כזה אולי שמנסה ויש לו רצון טוב, הוא חוטא כל הזמן. הוא לא מצליח לגבור על החטא. הוא אשם. ומה אנחנו קוראים בברית החדשה? שכר החטא הוא המוות. אדם כזה, למרבה הצער עם כל הרצון הטוב שלו, הוא חי בחטא, הוא לא מצליח להתגבר על החטא, והוא יודע שמגיע לו מוות. אין אפשרות אחרת. זהו זה. מלכודת של חטא ומוות. לכן התורה שנקראת, תורת משה נקראת, תורת החטא והמוות. היום ונורא. לעומת זאת, הוא מדבר כאן על תורת רוח החיים במשיח ישוע. אז בוא נאמר, למעשה פולוס מדגיש כאן את תורת ישוע המשיח. מה זה תורת ישוע המשיח? זה גם ברור. זה הבשורה, הברית החדשה. יש את הברית הישנה, ברית סיני, ויש את הברית החדשה, מה שישוע לימד אותנו ויתר האגרות בברית החדשה. והתורה הזאת, תורת ישוע, הדברים שישוע מלמד, פולוס קורא להם, תשימו לב, תורת רוח החיים במשיח ישוע. תשימו לב, תורת ישוע, אני קורא שאנחנו מכירים אותה טוב, היא הפסגה. אני קורא שכולנו מסכימים, הרמה המוסרית שישוע מלמד אותנו היא הפסגה. לא יכולה להיות רמה יותר גבוהה ממנו. את המקסימום. ישוע אומר לנו, יהיו שלמים, שלמים, באנגלית זה פרפקט, כאשר אביכם שבשמיים שלם. מה יותר מזה? להגיע לשלמות, זאת השאיפה. ישוע מלמד את הדברים מדהימים, אני לא אתחיל לפרט, אנחנו לומדים את זה כל הזמן. לאהוב את האויבים. מי מסוגל? איזה בן אדם? ישוע על הצלב, צוחקים עליו, לועגים לו, והוא מתפלל שאלוהים יסלח להם, הם לא מבינים מה שהם עושים. זה דברים שהם לא מהעולם הזה, שום בן אדם עם היכולת האנושית שלו לא מסוגל להתנהג ככה. וישוע אומר לנו, תאהבו את האויבים שלכם, את אלה ששונאים אתכם ורודפים אתכם. אתם זוכרים מסטפנוס, דוגמה מדהימה, היהודים רוגמים אותו למוות, מחזה קשה ביותר, זורקים על אבנים. ולפני שהוא מת, זוכר מה הוא אמר? מה המשפט קצר? הוא התפלל, אל תשמור להם את החטא הזה. מי יכול להגיד דבר כזה? זה מה שישוע מלמד אותנו. ונבין, זה באמת הפסגה, זה לא חמד לדעת הפסוקים, לחיות את זה. וכאן בא מה שנקרא, שימו לב, מה שפולוס אומר, הוא לא אומר תורת ישוע משיח, תורת רוח החיים במשיח ישוע. כאן הוא מכניס את רוח החיים. מי זה הרוח? רוח הקודש. אנחנו עוזרים ומדגישים, בלי רוח הקודש לא ניתן לחיות חיים משיחיים. שלא תן להבנות, שום בן אדם. זה מה שכאן לחיות ברוח. מי שלא נטבל ברוח הקודש, איך יחיה ברוח כשאין לו? בלתי אפשרי. ועל ידי רוח הקודש אפשר לחיות את החיים. אפשר. אני כן מסכים שזה דורש זמן וגדילה רוחנית, זה לא קורה בבת אחת, זה תהליך, אבל כל אחד מאיתנו שגדל באופן רוחני, אמור להגיע לרמה שהוא באמת חי לפי מה שישוע מלמד. זה החיים שלו. כך הוא חי. תודה לאל, זה אך ורק בזכות נוכחות רוח הקודש בחיים שלנו. לא בזכות עצמנו. בחסד שניתן לנו, אני מסכים. הוא אומר, רוח החיים. מי שחי בבשר, הוא מת בחטאים שלו. אני אדם בוגר, אני מכיר הרבה אנשים, למדתי להכיר בחיים שלי. אני אומר לכולנו, מי שחושב שאנשים שנהנים עם החטאים שלהם, הם אנשים מאושרים, אז הוא טועה. אני אומר לכם שהוא טועה. נכון? שתענוגות החטא נותנות המון כיף לזמן הקצר, זה נכון. אבל זה נגמר, ונשארת הריקנות. ואדם כל הזמן מחפש כל פעם משהו אחר להתמלא בו, כי אין בו כלום. זה החיים. הייתי אומר, אומללות, תאמין לי, זה משקל להיות מת בחטא. הם לא אנשים מאושרים, תאמין שלא. הכל זמני וקצר וחולף. והם יודעים שהם אשמים כל הזמן, כי הם חיים בחטא. אצלנו מצב אחר לגמרי. רוח החיים והשלום. תודה לאל. אנחנו, שאין לנו אשמה, יש לנו שלום אמיתי. אנחנו לא מוטרדים מכלום. גם אם מחר תפרוץ מלחמה, ועברנו גם בארץ כמה מלחמות, זה לא סוד, נפלו גם טילים מאוד קרוב לבית שלנו במלחמת המפרץ, טילים שהגיעו מעיראק, ולא היינו מוטרדים הרבה. המשכנו באספה כרגיל, למרות שהייתה אזעקה, אנחנו בוטחים באלוהים, אנחנו לא היינו בלחץ. אנחנו לא מוטרדים. אם אנחנו יש לנו שלום עם אלוהים, למה שנהיה מוטרדים? לא שאנחנו מנסים אותו, אנחנו בוטחים בו. ואנחנו רגועים, ואנחנו יודעים שאנחנו בידיים הנאמנות שלו. הכל פועל לטובה, זאת עובדה בחיים שלנו. ככה זה עובד. החיים האלה שישוע מבטיח, אני גם יכול להעיד את זה, לא רק אני, כל מי שחי את החיים האלה, הם חיים מלאי סיפוק. אני אומר לכם שוב, ומי שמכיר אותי, אני לא נוהג להגזים מדבריי, אני לא יכול לתאר סיפוק יותר גדול מהחיים ממשיכים. אני לא יכול לתאר בעולם הזה. לא יכול לתאר. זה פשוט כמו כוס רוויה עד הסוף. אין יותר מזה. ישוע נותן לנו. אנחנו כל זה משמחים. למה? אני לא יכול להסביר את זה. אני יודע, בגלל רוח הקודש. וטוב לנו. שמחה ושלום, אלה החיים שאנחנו חיים בזכות תורת רוח חיים במשיח ישוע. ואנחנו יודעים עם ביטחון מלא. דרך החיים הזאת מובילה אותנו לקבל את חיי הנצח. מאמינה אמיתיים, הם לא מפחדים מהמוות. הם יודעים שהמוות זה לא הסוף, זה התחלפות. הפגישה עם ישוע המשיח. זה הפסגה שמאמין שואף להגיע לה כל ימי חייו. להיות יום אחד עם האדון. ואיך שלמדנו לאחרונה, להיות בירושלים החדשה לנצח, בנוחות אלוהים. מה יותר מזה? זה לגבי הפסוק השני. הוא ממשיך ואומר פסוק שלוש. סליחה, שכחתי משהו קטן, חשוב, מילה אחת ששכחתי. תורת רוח חיים במשיח ישוע שחררה אותי. כן, אני חייב ממה היא משחררת אותי? תראו, מי שקורא את הפסוק הזה בחצי דקה, הוא יכול להגיע למסקנה מאוד פשוטה. מי שחי לפי דברי ישוע והבשורה בהדרכת רוח הקודש, הוא משוחרר מתורת החטא והמוות. כלומר, התורה היא חסרת כל משמעות. ככה זה נראה בקריאה ראשונה. זה לא נכון. אני אומר לכם, כל מאמין ומאמינה שלא מעמיקים בדבר אלוהים, לוקחים את כל האחריות על עצמם, על טעויות רוחניות שמגיעים להם. אני אומר לכם, צריך להתעמק בדברים. שאומר בשורת יוחנן, דרשו בכתובים. דידו זה אומר, באמת להשקיע הרבה מאמץ, הגות ומחשבה. באמת להבין את האמת לעומקה. אנחנו היהודים שמאמינים בישוע, מקבלים את התורה, שומרים אותה, לא מנסים להצטדק על ידה. אני אמר את זה 10 פעמים, אני אגיד יותר. רק על ידי ישוע. אבל ברור שאנחנו שומרים את התורה כיהודים, ממה ישוע שחרר אותנו? מקללת התורה. תקראו בגלטים פרק ג', המשיח פדנו, לפדות זה לשחרר או להציל, המשיח פדנו מקללת התורה, לא מהתורה. הבחנה מאוד חשובה ועקרונית. תודה לאל, הוא סולח לנו, מנקה אותנו, ואנחנו כבר לא אשמים. אבל אנחנו משוחררים מהכללה שבה למי שלא שומר אפילו מצווה אחת מהתורה. לנו יש סליחה, תודה להם. בואו נעבור לפסוק הבא, 3. כי מה שלא יכלה התורה לעשות, הנחלשה על ידי הבשר, עשה אלוהים בשלחו את בנו בתור בשר החטא ובעד החטא, וירשיע את החטא בבשר. האמת שהפסוק הזה, אם תשאלו אותי, המבנה התחברי שלו באמת מאוד מאוד קשה. באמת לא פשוט. מה זה התורה נחלשה על ידי הבשר? מה זאת אומרת? זה דורש הסבר. באמת, ממש לא פשוט. אני אנסה להסביר אותו לפי הבנתי. אלה דברים שאני משווה עם הרבה מחשבה ותפילה. לנסות להבין מה האמת שפולוס מגלה. נתחיל על ידי דווקא אמצע הפסוק, הנחלשה על ידי הבשר. במילים האלה פולוס מדבר על חולשת הבשר. חולשת הבשר. הבשר שלנו חלש. זאת עובדה. מה זה, מה הכוונה חלש? אף אחד מאיתנו, שום בן אדם, הוא לא מסוגל עם הכוח והיכולת שלו להתגבר על הרע שקיים בו. הוא חלש. החטא יותר חזק ושולט עליו. זה חולשת הבשר. אין מה לעשות. מה אלוהים עשה? אלוהים שלח את התורה. נתן לבני ישראל את התורה שהזכרנו מקודם. הרבה מצוות, כדי שאנשים יחיו לפי המצוות האלה. האם המצוות שניתן בתורה עזרו לעם שלנו להתגבר על החטא שקיים? מה דעתכם? מה למדנו? זוכרים אולי? להפך, אם אתם זוכרים, דווקא התורה מצביעה על החטא, ועמנו קיבל הרבה מצוות שהגויים לא קיבלו בזמנו. ומה הייתה התוצאה למרבה הצער? החטא של עמנו הלך וגבר, כי ידעו יותר ויותר דברים שצריך לעשות ולא עשו אותם, לכן הם יותר היו אשמים לפני אלוהים. כלומר, תשימו לב, אומר כאן, מה שלא יכלה התורה לעשות, התורה לא יכלה לעזור לאנשים לנצח את החטא. זה בלתי אפשרי. אי אפשר. היא לא מסוגלת לעשות. היא רק מצביעה על החטא, מראה אותו, מרשיעה את בני אדם, אבל לא נותנת את הפתרון לאנשים איך להתגבר על החטא, על הרע, איך להיות רצויים בין אלוהים. אי אפשר. זה לא עזר. אני אומר לכם, תשאלו כל יהודי דתי, ואני שאלתי רבים כאלה, תגיד לי, המצפון שלך נקי לגמרי? אני לא שמעתי אדם אחד שאמר לי כן. אחד, אני אומר, למה? אין, זה לא יכול להיות. הם יודעים שיש דברים שהם לא בסדר, למרות שהם משתדלים, ואני לא מזלזל. לא מצליחים להגיע לסטנדרט של המקווה, בלתי אפשרי. התורה לא יכולה לעשות את זה. אין בה את הכוח, את היכולת הזאת. למרות שהיא קדושה והיא כמובן באה מאלוהים, תורה רוחנית. אז מה הפתרון? איך בני אדם יצירו להתמודד עם החטא ולגבור עליו? רק דרך אחת. מה אלוהים עשה? הוא נתן פתרון מושלם. תודה לאל. הוא שלח את הבן שלו, ישוע המשיח. תשימו לב שמה כתוב כאן. בשלחו בנו, בתור בשר החטא. למה הכוונה? וגם ביטוי צריך להסביר אותו. מה זה בתואר? מה, ישוע היה אדם חוטא? ברור שלא. מה זה בתואר? כי הוא דומה במובן החיצוני לכל יתר האנשים החוטאים שחיים בעולם. כל מי שראה את ישוע בעולם הזה פגש אותו, הוא נראה כמו כל אדם רגיל. איך כתוב בתהילים? אין צדי בארץ שלא יפתא, הם חשבו שהוא גם כמו כל אדם אחר, בטח גם חותם די פעם, הוא לא מושלם. ככה זה נראה, בשר החטא. אנחנו יודעים שישוע לא חטא. הם לא ידעו את הפנימיות שלו. הם, באופן חיצוני, הוא נראה ממש כבן אדם, היו לו תכונות אנושיות מלאות, אבל לא היה בו חטא. זה נקרא תואר בשר החטא, לא היה בו. זה הגדולה שלו, היחיד בעולם שלא חטא, ישוע המשיח. שמה אלוהים שלח אותו? הוא אומר כאן, מה זה כאן עכשיו? שימו לב, בעד החטא, בעד החטא, ישוע שילם את המחיר של החטא. ולמדנו לפני כן ברומים, שכר החטא הוא המוות. ישוע, למרות שהיה צדיק מושלם ולא חטא, הלך למוות מרצונו ומת על הצלב. בעד החטא. ומה הייתה התוצאה הסופית, שימו לב? וירשיע את החטא בבשר. זה גם, הביטוי הזה הוא באמת לא פשוט. שימו לב, באמת דורש הסבר. מה זה ירשיע את החטא בבשר? ישוע בכך שהוא מת על הצלב, הוא ביטל את היכולת של החטא לשלוט על בני אדם. דבר שהתורה לא עשתה ושום אדם לא יכול לעשות. הוא ביטל את הכוח של החטא. הוא ביטל את זה. אומרים שישוע מת וקם לתחייה. המוות לא שלט עליו. ולמה אני מדגיש את זה? אם תסתכלו רגע, כדי אולי טיפה להשלים תמונה, בפרק הקודם, בפרק ז', תסתכלו בבקשה רגע אחד, נקרא, פרק ו', סליחה, פרק ו', בואו נסתכל, פסוק 6, פסוק, סליחה, כן, פרק ו', פסוק 6, בין הרומים, שימו לב, באשר יודעים אנחנו, כי נצלב איתו האדם הישן אשר בנו, למען תבוטל גביית החטא, לבלתי היותן עוד עבדים לחטא. זה מאוד דומה למה שנאמר על ישוע. מאמין, מאמינה אמיתיים, בזה שהוא נטבל במים, הוא מראה מה קורה בקרבו, שהוא נצלב עם ישוע, הוא מחליט למות לאדם הישן. ומה התוצאה? הוא משתחרר מעבדות החטא בזכות ישוע המשיח. הוא מזדהה לחלוטין עם ישוע. לכן הטבילה במים היא כל כך חשובה ומשמעותית. החלטה של בן אדם. ואיך שקראנו כאן ברומי פרק ו', הוא קם לחיים מחודשים. חיי אמונה הם באמת חיים פלאיים שאני לא יכול להסביר אותם. משהו שלא מעולם הזה. באמת, לא מעולם. אני מאמין אמיתי, כמו שאנחנו מדגישים, הוא כבר יותר לא עבד של החץ. זאת הגדולה של האמונה. נכשל, אני מסכים, מדי פעם בדברים קטנים, אבל הוא לא עבד של שום חץ. מה יותר נפלא מזה? איזה חסד, ונבין את זה, איזה חסד יש לנו על ידי אמונה בישוע המשיח? רק בזכותו, בזכות רוח הקודש, אחרת כולנו עבודים, לא היינו מגיעים לכלום, ללש גיהנום. אז אני קורא שהפסוק הזה ברור. בואו נעבור לפסוק הבא. למען תמלא חוקת התורה בנו, המתהלכים בלא חבשר, כי הם לפי הרוח. הוא שוב חוזר מדגיש, לא בבשר אלא לפי הרוח. אני חוזר הדגש בכל הקטע הזה. מה זה תמלא חוקת התורה בנו? תראו איזה דבר מעניין זה. לפני זה כתוב שהוא שחרר אותנו. פה כתוב שאנחנו ממלאים את חוקת התורה. ממלאים אותה. למה הכוונה? אם אתם זוכרים, פעם באו אל ישוע, שאלו אותו, מה המצווה הגדולה בתורה? בתורה יש תרי"ג מצוות, מה שקרה 613 מצוות. מה המצווה כביכול הכי חשובה? מה ישוע אמר, אתם זוכרים? אם נתמצת מה שהוא אומר במילה אחת, מה הוא אמר? נו? אהבה. אהבה. אהבה למי? ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, נפשך ומעודך, ואהבת לרעך כמוך. אהבה. לאלוהים ולאדם, אהבה שלמה. אני שאל שאלה פשוטה. האם לדעתכם אדם שחי בבשר מסוגל למלא את המצווה הזאת שבתורה? מאיזה בדברים פרק ו' אם אני לא טועה. האם אדם שחי בבשר יכול, עם כל הרצון שיש לו, לאהוב את אלוהים בכל לבבו, בכל יכולתו, בכל כוחו, מה דעתכם? אין מצב. אי אפשר. הוא יכול להשתדל לרצות, יגיע לרמה כלשהי. זהו. הוא לא יכול לאהוב את אלוהים בצורה שלמה. זה בלתי אפשרי. אם אתם יודעים, בתורה כתוב 3 פעמים, אני בדקתי את זה בקונקורדנציה, הוא אומר שם, אלוהים אומר, קדושים תהיו, כי קדוש אני. אתם מכירים את זה. זה לא רק בברית חדשה. גם בתורה. תהיו, אלוהים אומר לאמנו, תהיו קדושים. מי שיודע מה זה להיות קדוש זה להיפרד מהחץ. להיות שייך לאלוהים שאין בו חץ. זה קדושה. מה דעתכם? אדם שחי בבשר יכול למלא את המצווה הזאת לחיות בקדושה שלמה. מה דעתכם? אני אומר לכם שאין מצב. בלתי אפשרי. יכלת לתת עוד דוגמאות כמובן. מה קורה איתנו? מי שמתהלך ברוח, חי ברוח, אני מאמין רציני, מאמינה רצינית, הוא כן יכול, והוא עושה את זה. הוא באמת אוהב את אלוהים ואת ישוע בכל ליבו ונפשו. זאת עובדה. איך אומר גם פולוס? חיי המשיח. ואני אקרא שכולנו מזדהים איתו. זה החיים של מאמין אמיתי. הרי בשביל זה כל דקה מהחיים שלנו, אנחנו חיים למענו. איזה שאלה. זה הכי חשוב מעל כל הדברים. קדושה. בלי קדושה אף אדם לא יבשע. כתוב את זה בהגיעת על העברים, למדנו. לא רק קדושה בדיבורים, מאמין אמיתי לא מוציא גסות מהפה שלו. שום מילה, מילת גנאי, שום כללה. הפה נקי לגמרי. ההתנהגות שלו, המעשים שלו, הכל נקי. הכל קדוש, לא רק זה. המחשבות שלו. כולנו מסכימים שהדבר הכי קשה לבן אדם להתמודד עם המחשבות. הכי קשה, אנחנו תן לדבר על זה בהמשך. תודה לאל. יש לנו גם בנושא הזה ניצחון. באמת זה פלא, אני מסכים. מי שלא חי את החמשכים, לא מבין על מה אנחנו מדברים, אני מסכים. אני אזכיר מה כתוב בגלטים. אומר שם פולוס, ושלום אלוהים, הנשגב מכל שכל, ינצור, ישמור את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע. אלוהים עוזר לנו לשמור על המחשבות שלנו שתהיינה נקיות וטהורות. ומאמין, מאמינה אמיתים, שרק בא לו מחשבה טמאה, יש לו את היכולת ברוח הקודש להסיר את המחשבה הזאת. אני מודה שהייתי מאמין צעיר לפני הרבה שנים, אני כמעט יצאתי מדעתי, אני גם לא מגזים שוב, במלחמה נגד המחשבות הרעות. זה יוצא לך החוצה, מה אתה עושה? אתה לא בוחר בזה. וקשה מאוד. אני חייב להגיד שאחרי הרבה שנים, תודה לאל, יש ניצחון. יש ניצחון. ואני אומר גם לכל הצעירים והצעירות, זה מאבק מאוד קשה, אני מסכים. זה לא ביום אחד אנחנו מדגישים, אבל תודה לאל, קדושה שלמה, גם במחשבות. המחשבות טהורות לפני אלוהים. רק מי שמתהלך ברוח, מי שחי בבשר, הוא לא מסוגל. לכן אנחנו המאמינים בישוע, שומרים את החלק המוסרי שבתורה, אם אתם יודעים לסוף דעתי, הדגש כאן על החלק המוסרי, בצורה שלמה. חד משמעית, בזכות ישוע, בזכות רוח הקודש שלנו. חד משמעית. איך אומר בגלטים, אין תורה לנגד עושה אלה. אלה שחיים ומלאים ברוח הקודש, אין בה פסגה. מי יכול להגיד למילה אחת? החיים שלהם רצויים בכל התחומים לפני אלוהים. איזו שאלה. בואו נתקדם הלאה. 5. כי אשר הם על הבשר, בענייני הבשר יחשבו, ואשר לרוח, בענייני הרוח יחשבו. שוב, תשימו לב איך שאמרתי מקודם, הליכה בבשר והליכה ברוח, אלה דרכים מנוגדות, 180 מעלות, לחלוטין, אין יותר קיצוני מזה. והוא מסביר את זה. אדם שחי בבשר, זה מה שהוא אומר כאן, פסוק 4, 5, סליחה, הם חושבים בעיני הבשר, ואחרי זה חושבים בעיני הרוח. פה פולוס מדגיש את המחשבות. ישוע מגלה לנו, מאיפה המחשבות יוצאות? אתם זוכרים? מהלב הפנימי שבנו, מהלב. השאלה הגדולה, איזה לב יש לבן אדם? ואני מכיר לפי דבר אלוהים רק שתי אפשרויות. או שיש לו לב בשר, ואז הוא בבעיה, או שיש לו, סליחה, לב אבן, סליחה, לב אבן, ואז הוא בבעיה, או שיש לו לב בשר, ואז מצבו טוב. לב של אבן זה לב חוטא. ומי שלא מכיר בירמיהו, נדמה לי פרק 17, כתוב שמה, אנוש עקוב הלב מכל ואנושו. מי ידע? בשפה פשוטה, עקוב הלב מכל ואנושו. מילים קצת קשות. במילים אחרות, הלב של כל בן אדם מקולקל לגמרי. נזכור את זה. מקולקל לגמרי. למה? זה הטבע שלנו. לא בחרנו בזה. זה הטבע. ואדם שחי בבשר, יש לו את מחשבות הבשר. מה זה מחשבות הבשר? זה מה שממלא אותו, מה שמפעיל את החיים שלו. איך להנות כמה שיותר, בלשון עם, לעשות כיף, לבלות, להשיג כמה שיותר דברים מהעולם הזה. אני לא מכיר היום עיתון שאין בו המון המון חדשות בתחום של בילוי מסוגים שונים, אבל זה ברור. זה מה שאנשים מחפשים, אוכל, שתייה, הנאות בלי סוף. אלה מחשבות הבשר. לעצמם, הם מרכז החיים. יעשו כל דבר שייתן להם הנאה מתענוגות אחרי כמה שיותר. ונבין, זה ממלא את המחשבות שלהם. ואם אנחנו נדבר עם בן אדם כזה, זה לא יעזור. אם הלב לא ישתנה, לא יעזור. מלב אבן, מלב רע, יוצאות רק מחשבות רעות. אין מה לעשות. ישוע מזכיר שם זנות, טומאה, זימה, חמדנות. מאיפה הכל יוצא? מתוך הלב. זה לא דברים שאדם אוכל, הם לא מטמאים אותו. המחשבות הרעות הן מטמאות את הבן אדם. אדם כזה חי בחטא כל הזמן. זה מה שמלא את החיים שלו. ומה הוא אומר כאן על הסוג השני? פסוק 5, ואשר לרוח בנני רוח יחשוב. אני רוצה להיחם, אני לפעמים לא מצליח להבין איך אדם מאמין מסוגל להיות חבר קרוב של אדם לא מאמין. זה נשגב מבינתי. אני אומר לכם, נשגב מבינתי. על מה אפשר להסכים? על מה? אני אומר לכם, ואני היה להרבה שנים, אני חייתי וחי הרבה בעולם, אני מכיר טוב את הדברים. אני לא יכול לדבר עם בן אדם לא מאמין יותר מכמה דקות לפני שנגיע לחוסר הסכמה, אני מבטיח. אם זה ענייני פוליטיקה, או ענייני מוסר, או כל דבר אחר. אומר שמה, איך אומר פולוס? מה חלקו של מאמין אם לא מאמין? נבין, אנחנו בשני עולמות שונים, אלא אם אנחנו מתפשרים. וזה כבר בעיה אחרת לגמרי. על זה אני לא רוצה לדבר. זה מצב עצוב ביותר. אי אפשר. הלב של מאמין אמיתי, המחשבות שיוצאות משם, הן מחשבות טובות, אחרות לגמרי. תראו לכם שמאמין ולא מאמין פותחים עסק, שותפות. אני לא מכיר, אולי אתם מכירים, אדם שהוא עצמאי, עצמאי אני מדגיש, והוא אדם ישר לחלוטין. אני לא מכיר, אולי אתם מכירים. אנשים עצמאיים, הם מנסים למצוא כל מיני תרגילים ופטנטים להתחמק מס הכנסה, להתעשר יותר, זה טבע אדם. מי יותר מי פחות. אני אישית לא פגשתי אחד, אולי יש. אחד מתוך מיליון, אני לא יודע כמה, יכול להיות. ככלל, זה המצב. עכשיו, תחשבו, פותחים שניים עסק. המאמין אומר, עושים הכל ישר. לפי החוק, אין כזה דבר לעגל את הקצוות, לרמות, אין כזה דבר. אבל הלא מאמין, זה ברור לו שחייבים. שמע, איך נצליח להתקדם, להתחרות עם אחרים? חייבים מדי פעם לעשות קצת תרגילים. מה, אי אפשר להיות צדיקי כמו אפיפיור? בלתי אפשרי. מה יעשו? זה לא הולך. זה פשוט בלתי אפשרי. אי אפשר לחבר את האור עם החושך. אי אפשר לחבר את העוול עם הצדקה. זה בלתי אפשרי. נבין את זה, הוא אומר את זה בצורה ברורה. מה המחשבות שיוצאות מלב של אדם מאמין אמיתי? רק מחשבות טובות. אני מקווה שכולם יסכימו עם מה שאני אומר, שקמים בבוקר, כל בוקר, הדבר הראשון, מתפללים. אדם לא מאמין, הוא לא מתפלל, אלא הוא לא מאמין. אנחנו כן מתפללים, מבקשים שאלוהים יהיה איתנו, יעזור לנו. מה שמעסיק אותנו באמת, מעבר לדברים שאנחנו חייבים לעשות, אם זה ללמוד או לעבוד, לא משנה מה, לשים לב כל הזמן שאנחנו פועלים נכון, לפי רצון אלוהים. אני אומר שוב, אני גם אני מדבר לפי מה שכתוב בברית חדשה, אני לא מציא כלום. מאמין, מאמינה אמיתיים, כל מה שהוא עושה, אני חוזר. כל מה שהוא עושה, או שהיא עושה, מטרה אחת. בלי מליצה, לכבוד אלוהים. לכבוד אלוהים. אם זה לא לכבוד אלוהים, לא עושים. לא עושים דברים סתם. ואני מסכים, גם אדם נניח שהולך לעבוד, אני עבדתי גם 40 שנה לפרנס את המשפחה, להגיד שהעבודה שלי באופן ישיר מביאה כבוד לאלוהים, זה לא נכון לומר. בצורה עקיפה כן, כי אני מפרנס את המשפחה וזה רצון אלוהים. בתור דוגמה, כל מה שאנחנו עושים, מאמין אמיתי, זה מה שמעסיק אותו. מלכות אלוהים, הוא מקדיש זמן לתפילה, לזמן אישי, ללמוד בדבר אלוהים, להגות. איך כתוב שם בקולסים, אני לא טועה, את אשר למעלה יהגה לבבכם, הוא מחכה לביאתו של ישוע. זה מה שמעסיק אותו. הוא מחכה יום אחד להגיע למלכות הנצחית, ירושלים החדשה. זה הלב שלו, כל המחשבות שלו, זה מה שמעסיק את החיים שלו. לא דברי העולם, דברי היומיום, דאגות המחיה שלא נגמרים. ואני אומר, הלוואי אני קורא לכולנו באמת להשתדל, וזה לא פשוט, כי אנחנו חיים עם אנשים לא מאמינים, להשתדל לא לגלוש לשיחות בטלות, שידעו שאנחנו אנשים שונים, אנחנו לא מרחלים, אנחנו לא מדברים סתם, בטח שלא מדברים דברים שלילים, לא, לא רכילות ולא כלום, אנחנו שונים, כן. זאת היא העדות שלנו. למה? כי אנחנו מאמינים בישוע. אני בכוונה יותר ויעצור, אני לא רוצה למר, התכוונתי להמשיך הלאה, אבל באמת, אני לא רוצה להמיס יותר מדי. אני אומר רק שכולם מבינים את המשמעות העצומה לחיות ברוח. ואני קורא לכולנו, וזה דבר של כל יום מחדש, כל בוקר מחדש, אני קורא שכל אחד מאיתנו בוחר מרצונו חופשי, היום אני רוצה לעשות רצון אלוהים. היום, נעזוב עוד שבוע, עוד שבועיים, היום לעשות את הדברים נכון, להביא לו כבוד בכל דבר. זה מה שמפעיל את החיים שלנו. תודה לאל, אלה חיים שיש להם משמעות אמיתית. עכשיו, והמשמעות הזאת תישאר לעולמי עד. בוא נעצור כאן.